לומר כמה דברים במנהגי התפירה. כותב רבי יצחק בן גאד, שהיה בדור הריף, הוא כותב בשם הגאונים, וכך יש גם כן בתשובת הגאונים, שמנהג קדום בימי הספירה לנהוג אבל על תלמידיו של רבי עקיבא, 24,000 תלמידים שהיה לו, שכולם נספו בימים האלה, מפסח ועד פירוס עצרת. כך כתוב בספר המנהיג בשם רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. פרוס עצרת, פרוס זה חצי חודש, זאת אומרת 15 יום לפני חג השבועות, שזה ביום למדרת לעומר, תנקה עם 49 את ה-15 יום האלה, יהיו בין המדרת לעומר, שאז כבר ספו תמו, אולי נשארו בודדים, אבל בכל אופן ביום למדרת לעומר כבר לא נשאר, והיה העולם שמים עד שבר בעקיבה ולמד לחמישה חכמים, והם רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ורבי אלעאי, רבי יוסף בן חלפתא ורבי עזר משמוע. אלו חמישה תלמידים ששמח אותם אחר כך. לפי הקבלה מביאים גם כטעמים, אומרים עד למד ג' לעומר הם ימי דינים קשים על פי הקבלה, משם והלאה מתחילים מידות הרחמים, ולכן זכו תלמידיו אלה, יש אומרים שנשמחו ביום לג לעומר, שמח אותם רבי עקיבא ביום לג לעומר את חמישה חכמים האלה, ואלה שהם שאירו את העולם, בלעדיהם היה עולם שמים, לא היה תורה בכלל. ובכן, כמו שאמרנו, כיוון שהימים האלה הם ימי דין, פגעה בהם מידת הדין, וכפי שהגמרא אומרת מסכת במות סמך ב', מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, כל אחד אתה עינו צרה וחברו, כך אומר גם כי במדרש רבה סוף פרשת חיי שרה, כתוב שמה שעיניהם צרה הייתה זה בזה. נגיד למשל דוגמה, כמו שיש עכשיו בדורות שלנו, עושים למשל מכרז מי רוצה להיות רב שכונה, אז באים מתנפלים 50-60, וכל אחד השמיש את חברו, כל אחד עושה שהוא יהיה, יש 24,000, אז איפה יהיו כולם? לכן היו חסו שלום יביניהם קנאה ושנאה ותחרות, לא נהגו כבוד זה בזה, לכן פגע בהם, זה חילול השם, לכן פגע בהם מידת הדין, מפסח עד ראש עצרת, 24,000 תלמידי חכמים כולם נפטרו. תארו לכם כל יום 700-800 לוויות של תלמידי חכמים כאלה. תלמידה של רבי עקיבא זה לא כתקנים באגמה, ולכן נהגו העולם לעשות להתאבל עליהם, כפי שכותב רבינו הגאון וגם רבי יצחק בן גאד בשם הגאונים, וכך גם כן לאחריו רבינו ירוחם בספר המנהיג רבי אברהם הנתן הירחי, ועוד שבולי הזקף ועוד כמה ספרים. בקיצור, כמה שכתוב עד פירוס עצרת, וזה אנחנו יודעים שזה היה היום למדרת לעומר, לפי חשבנו הגים אבל, אלא היום לג לעומר או למדרת לעומר. האשכנזים עד לג לעומר, למד ג' לעומר, ואנחנו נוהגים למדרת לעומר, כפי שכתב מרן, כתב שאין להסתפר אלא ביום למדרת לעומר בבוקר, כלומר לא לפני כן. מרן נמשך לשיטתו ביורד העיש מחלוקת בהלכות הדילות, האם דין מקצת היום ככולו, אומרים אותו בלילה, אפילו בלילה, או לא, צריך להיות חלק מהיום. נגיד למשל גיל שביעי של האבל עדיין לא הגיע הבוקר, אותם דברים שעשו בהם האבל, מהם רחיצה, נחלת הסנדל, דברי תורה, האם מותר לו בלילה, בליל שביעי, נכנס קצת מהלילה, נאמרים קצת יום ככולו, ואם מותר לו להתרחץ, ואם מותר לו לעון נעליים, ואם מותר לו ללמוד תורה, כל אותם הדברים שאסורים בימי אבלו, האם מותר לו או לא, זה מחלוקת הראשונים. הרמב"ן בספר תורת האדם כותב דין מקצת יום ככולו, מקצת הלילה ככולה, ולכן אפילו בלילה מותר לנעון מנעליו, מותר ללכת להתרחץ, מותר לעסוק בתורה, כל אותם הדברים שהיה אסור בהם בימי אבלו. זו שיטת הרמב"ן. גם רבינו אברהם מנהר בחידושה מנזיר תזיין גם כותב אותם הדברים. גם הסמק ספר מצוות קצר, גם הוא סופר כדבריהם. לעומתם התוספות מועד קטן כפה לפעמוד בית כתבו אמרי להם מקצת יום ככולו, אלא מקצת היום ממש, מהבוקר. והבלה היה לנו קשה מאוד מקצת יום ככולו. כך סברת גם כן, רבנו מאיר מרוטנבורג, בתשובותיו, וגם בהערכות שמחות שלו, שבלילה לא אומרים קצת היום ככולו, שזה לא נקר עדיין זמן העבל. כך מסכים איתו הראש תלמידו, שרבי מאיר מרוטנבורג, וכך כותב גם הרשב"א. אומר הרשב"א, לי נראים דברי רבותינו הצרפתים, שלא אומרים קצת היום ככולו, אלא ביום עצמו, ולא בלילה. מרן פסק, אף על פי שדרך כלל הלכה כדבריהם מקל באוויר, כאן יש לנו הרמב"ן, יש לנו רבי אברהם מנהר, רבי אברהם מנהר יד, דבריו היו בכתיבת יד, נגדו רק בלילה האחרונה. אבל יש סמ"ק, יש הרמב"ן, בכל זאת מרן התחשב עם דעת רוב הפוסקים, הוא פסק מקצת היום ככולו אך ורק ביום, ולא בלילה. מקצת הלילה לא אומרים ככולו. לעומתו הרדב"ז פסק עם פשרה. הוא מדין בדעת הרמב״ם שסובר גם כן להקל כמו דעת הרמב״ם שמקצת היום ככולו שיהיה גם בלילה, כך הוא מייחס לדעת הרמב״ם, ולכן הוא פוסק בדברים של מצווה לכל הפחות אפשר לומר מקצת הלילה ככולו, אבל בדברים של רשות להחכה עד אור הבוקר. זאת אומרת כמו תורה למשל, נכון שעבד עשו בדברי תורה פקודי השם שרים משמח הלב, זאת אומרת מה שזה צורך מצווה כדי שלא יישאר בטל. אפילו שיכול ללמוד הלכות הדלות, לא כל אחד ואחד סס לקרוא את הדברים האלה, לכן אם הוא קשה לו ללמוד, הוא צריך ללמוד איזה לימוד, אין אדם לומד למקום של בו חפץ, יכול ללמוד אפילו נכנס קצת מהלילה, אז אומרים קצת היום ככולו. בכל העניינים שיש בהם צורך מצווה או שעת הדחק, כי אור זרוע כותב גם כן בשם רבי נותן שבשעת הדחק אומרים גם בליל שבעים מקצתו ככולו, כי נשאנו גם סברת רבי נותן, אז מתחשבים בדברה שהוא שעת הדחק או דברי תורה. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ופיכך גם דברי תורה לא יתעסק בלילה, יש לו עוד כמה שעות, בבוקר יקרא בהם איפה שהוא רוצה. בלילה יכול לקרוא הלכות הדלות, יקרא דברים שהם מותרים, דברים הרעים, שלא משמחים את הלב, אז הוא יכול לקרוא בהם. אז לכן אנחנו לא זזים בדברי מרן, אפילו בענייני הדלות, הוא נלך כדברי המקל באוויר, אף על פי כן, כיוון שקיבלנו הוראות מרן, פשט המנהג לנהוג כבדעתו של מרן. אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על הדלות ממש, הדלות שהיא מדינה, אלא סתם הדלות שזה מנהג. שמזמן הגאונים נהגו לטבע את המילה של רבי עקיבא, לכן זו אבילות ישנה הקילה, לא כל כך חמורה כמו חס ושלום אבל ממש שאדם הוא מטבע קרובה. לכן כמה שזה רק מנהג, כותב הפרי חדש שאפשר לומר מקצת היום ככולו גם לגבי הלילה. זאת אומרת אם רוצה להסתפר בלילה בליל למדלת רשאי, ממרן לא משמע כך, שהרי אומר ואין להסתפר אלא ביום למדלת הבוקר, כן, בא לשלול את הסברה של הפרי החדש. אף פי כן, אם יש שעת הדחק כמו השנה הזאת, יום למדלת לעומר חם ביום שישי, ל"ג לעומר זה ביום חמישי, למדלת זה ביום שישי, אם כן ממילא דרך כלל השנה קל מאוד לדעת גם כספירת העומר, כי כבר שהתחלנו בליל ראשון לספור ספירת העומר, יום אחד לעומר, אז אם אחד רוצה לדעת כמה היום לעומר, יראה את היחידות אחרי השבועות, מספר שבועות, ליל ראשון זה כך וכך, יום אחד, מוסיף שאין כך וכך שבועות ביום אחד, או בשני ימים, בשלושה ימים, לפי מספר הימים. אז זה קל מאוד לדעת, ספירת העומר, לפעמים האדם מתבלבל בכל שאר השנים, לפעמים מתבלבל. אבל כאן זה דבר פשוט מאוד, דבר יום ביומו. תפריד את השבועות, כמה נשאר לך עודף מהימים, אתה מסתפק בדרך כלל בכמה ימים, לא מסתפק בשבועות. וכן, אני יודע, אם יום ראשון זה יום אחד, יום שני שני ימים, זה הדרך. אז כמו שאמרנו, 35 ימים לעומר, מסתיימים בימי שבת, שהם חמישה שבועות. אז ביום שישי הוא למדלת לעומר, יום 34 לעומר, יום ל"ג לעומר אחד ביום חמישי. לפיכך, אם אדם קשה לו, ילך לספר, יש תור ארוך, תור ענק, כולם מסתפרים בערב שבת, לחוות שבת. וזה יום למדלת העומר, כל הספרדים כולם ימלאו את המספרה. איפה שילך יראה מלא. וזה ערב שבת, אדם יש לו הרבה עבודה, הרבה מה לעשות, לא יש לאבד כל היום כולו. רוצה ללכת להסתפר בליל למדלת העומר, בליל שישי. יש אישי, לא כל כך כל אחד ואחד הולך סס הלכת להסתפר בלילה, כי בשעות מאוחרות תפרד. וילך בתשע, בעשר, באחד עשרה, יראה, הספר עומד ומספר. ורוצה לנצל את זה כדי שיוכל ללכת להסתפר. נסמוך בשעת דחק כזאת, כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מנובל, זה כבוד שבת גם כן. לכן מותר לו שילך להסתפר בלילה, ליל למדלת, בסמוך עד עת הפרי חדש, שגם כמה אחרונים הסתמכו על דבריו. יש בגאון באברהם הכהן מסלוניקי, בספרו מעט מים, גם כן כותב בתשובה, מביא את דברי הפרי חדש. ועוד כמה אחרונים שמביאים אותו. לכן למעשה אפשר להקל בליל למדלת ועלה. עכשיו, גם לעניין נישואים. הלו, נישואים ותספורת, כמעט הולכים זה וזה, משלבים, משלבות אישה לאחותה. גם נישואים, נישואים בכל הימים האלה, גם כן מטעם אבלות. כמו שמשל, האדם שלכו באבל, אסור לו ללכת לנשא אישה. יש איזה הגבלות בכל דבר ודבר, אבל אם כל זה, עקרונית, אסור לשאת אישה. אז גם הימים האלה, ימי הספירה, לא מסתפרים. האשכנזים לא מסתפרים ולא נושאים עד יום נולד העומר, ואנחנו לא מסתפרים ולא נושאים עד יום למדלת לעומר. אז לכן, בכל שנה ושנה, אפשר לעשות יום למדלת, יום למדלת והלאה, זה לא רק למדלת לבד. למדלת והלאה, בשביל הספרדים, זה מותר. לאשכנזים יש מנהקים חלוקים. יש אומרים רק ביום למד ג' ואחר כך הפעם, חוזרים הפעם לאיסורו. אבל אנחנו נוהגים יום למדלת והלאה, משתפרים, יכולים לספר יום-יום, וכן גם כן לגבי נישואים, יכולים לצאת אישה יום-יום. מלמדלת עד חג השבועות ועד בכלל. אם כן, נוצרים למדים שיש בזה חלוקי מנהגים. אז השנה, למרות שבדרך כלל אנחנו, אם עושים נישואים לספרדים, עושים להם יום למדלת בערב. עכשיו למדלת בערב זה דל שבת, אי אפשר לעשות נישואים בדל שבת, אז רוצים להקדים יום אחד קודם, ערב אחד לפני כן. מותר לעשות בדג לעומר בלילה, שזה גם כצורך מצווה. צריכים אנחנו עד עת הרב פרי חדש, שמוסת יום כחולו אומרים גם לגדל הלילה, וכאן זה שעת הדחק, גדל מזה וגדל מזה, דרך מטורת תלמין ושמאל. הרכים, כדאי, הוא הרב פרי חדש, הסמוך עליו, תעשות נישואים בליל למדלת לעומר, כמובן מתחלה הם נרשמים לנישואים, אז קובעים את הזמן, קובעים את התאריך, ביום חמישי בערב מותר. יש מנהג נוסף, אבל לא נתקבל ברוב התפוצות, פרט יחידי סגולה, והיא דעת הקבלה. דעת הקבלה המקובלים שלא להסתפר, לא לעניין הנישואים, רק לגבי תספורת, שלא להסתפר אלא עד ערב חג השבועות. דנו השנה, מתי ערב חג השבועות? יהיה ביום שבת, כי שבועות יהיה ביום ראשון. אז מותר להסתפר בערב שבת. הרשש הקפיד מאוד על הדבר הזה, הרשש רבי שלום של רבי, שהם גדולי המקובלים, בספרו נהר שלום, מקפיד מאוד על הדבר הזה. והוא אומר שהוא נסתפק, אם היה כמו השנה הזאת, הרי הוא מסתפק תמיד בערב שבועות. כמו השנה הזאת, חד להיות ביום שבת ערב שבועות. כמובן, כל דבר רב עפי הקבלה. אז אחרי נסתפק, אם מותר לו להסתפר ביום שישי, לכבוד שבת וחג השבועות שהם רצופים, או לא, עשו ביום שישי. הוא אומר, הוא נתן דעתו להישאר עד אחרי חג השבועות, שלא להסתפר. ומשעפי הקבלה, לא טוב. אבל, אומר, גברו עליו טענות של חבריו, יכריחו ללכת להסתפר, לא לקריס מלובל לחג עם צערות, 50 יום לא להסתפר, מערב פסח. לכן, אומר, גברו עליי, תקפו עלי חבריי, ובטלתי דעתי כלפיהם. ולכן הסתפר בערב שבת, שהוא, שבת הוא ערב שבועות. זו דעת כמו שאמרתי המקובלים ברבים אנשים חסדים ואשר מעשה נוהגים כדבריהם בג'רבה למשל הרבה תוניסאים נהגו כמו דעת רבינו הארי בבבל בעיראק גם כן כמה מהם נהגו גם כן כמו דעת רבינו הארי אבל רוב הקהילות לא נהגו כן אלא למור למד ג' כמו דעת הפשטנים כמו דעת הפוסטים כמו שאמרנו כיוון שכל הטעם הוא משום עבר שתמיד אפשר דעה כיווה והם פסקו מלמות ביום למדלת לעומר. איזה טעם אחר כך להמשיך? המקובלים אומרים טעם אחר, שזה ימים האלה ימי דין, והסערות דין, ועושים כל מיני תירוצים. אבל לפי דעת הפוסקים, רק משום עבר שאתה מדלת בעקיבה. לפיכך, או למד ג' או למדלת, אז צריכים לחכות עד ערב שבועות. כל אחד ואחד יעשה כמנהגו. إلا أمكن أدان المشال هي كل زمنه هيك ملاعفة بنهاري دول يستفير إلى عد إرب شبعوت بأسناه هو كبد كذيع كذيت على من هجزة فأسنام كشي مسكين سعرات ربوت يمقول منهم محوش روش كبير منه كل من الدبارين بروت سنة بطيرت من هاك رشعب بطير كما كل من هاك شنام كبير على بلا عما بني ندر يعسيها الترى ببطيرت الندر شلو أزخين يدخل يعسيها الترى دفنش بشع ما يوم أربعة الترى لوش متحرط على عماش النهاك زي من هاك سيطلق متفاع عسان ونحشعش إذا عطبكم بنين إلا يمار أني متحريت شنو عمرتي بتروش بلي ندر وأزم لندو كما شاء ما نحنتي شنو عمرتي بلي ندر متلاخ متلاخ فعليهم جزيه يخول حكا خلاها تلستبير بلاغ وبرد العمر مركديته ومركديته إشكنزين بلاغ بس فردين بلا مدارت يشعود عنيان لقبه بعلي بريد بعلي بريد شيش لهم بريد ميلان بيميم إلي يميه السفيرة اثنين اكدا عمر ايش لهم بريد ميلان الثلاثان كشما بعلي بريد اذيه بين شوتو هيوم بيت بينو لعطوت بريد ميلان از يوم طب في اللهم كشما بعلي بريد هموهيل قمكين كشما بعلي بريد السندك كشما بعلي بريد ايش تشا بعلي بريد ابران هموهيل السندك اذيه بين كل حد مهم قمكين بوتيرت كها من عمر تحنون بوتو هيوم شل بريد بيوم الشميني شو يوم بريد أبيها بين مسار في الكنيسة أفنون معصيم بريت ملاع عصيم زي بأولام أو ببايت شلو فباشني مسار شما أبيها بين رخبودو كودا كحاد وعمر امتحنون بخين كده بار صندوق بخين كده بار مهيد تحمي شلو شاهلة بطريم يتكاها من وما تحنونين كماش كل حد مهين يوم طب شلو دي رتشي ليستطير بوتو هايوم أو بوتو هايوم أو شي رتشي لعصر زي يوم أحد سموخ لزيب يوم دفنخين سموخ لعيرل كده بنشي ببوكر عشان نفهمين برغاسي بريت ملاه ببوكر اشكين بشمونة كمكتك وبشكين ورهام ببوكر زرزين مكنمين عشان بشمونة عشان بتشع لك عطلانين عشان بزي حارة سهورايم عشان يابوها كروبش دو اوديو دو ومن يدو يقال انو زي قال بحفة وزي قال بكفر سبع وزي كفر سبتة عشان يابوها كلها يتأسفو كلها من يسخوش ما كل عادرين عم دي كخ مع حريم تمتبع ואו זרוע כותב על זה דברים קשים ומחת השלום מזלזלים במצווה כתוב בהסכם, רם בבוקר מקשה מוחת השלום כמו בוזה את המצווה ומעשה את זה מהצהריים ומעלה כמה שאפשר להקדים, עדיף זה רזים מקדימים ובכן הוא רוצה לעשות ברית מילה בבוקר בשמונה ותשע לא יספיק ללכת להסתפר עד שיתפלל לגמור את התפילה וילך להסתפר, קשה לו רוצה להקדים יום אחד קודם, גם כן אפשר, אין דבר כיוון שהוא עושה את זה לצורך המילה זה בכל השנה כולה אז גם כן כאן בימי הספירה כותב הרמה שהוא מותר לו ללכת להסתפר לכבוד הברית כיוון שלא רוצה להיכנס עם שערות ככה מנובד בשערותיו רוצה להיכנס עם ברית מילה כשהוא שמח וטוב לב אז מותר לו ללכת להסתפר או באותו היום בבוקר אם אפשר או ערב לפניכם וזה גם כן גם בימי הספירה מותר זה לדעתם הפוסקים שלפי תופסים לפי דעת הפשט שכל הטעם שום אבל יבוא עניין השמחה של יום טוב שלא בדוחה את האבל אבל לא כן לפי דעת המקובלים אין הפרש אפילו בעל ברית שהוא אבי הבן, סנדק, מוהל לא מתירים לו להסתפר כך כותב בגרות הרמז במשה זכות שהיה בתלמידי תלמידיו של רבנו הארי אבל לפי המקובלים אין נפקא מינה אפילו שהוא בעל ברית צריך להישאר עם שערותיו ואסור לו להסתפר אבל כפי שאמרתי לא נוהגים כמו דעת רבנו הארי פרט ליחידי סגולה לכן אפילו בן אדם שהוא באמת נהג כמו רבנו הארי כל השנים ולא היה מסתפר אלא בערב שבועות באותה שנה אחד הוא בעל ברית ורואה עם הרבה שערות וקשה לו זה לא יפה, לא מכובד אז רוצה להסתפר אז אפילו התרה לא צריך אם הוא עושה את זה רק אותה השנה לא רוצה לבטל מכל וכל את המנהג שלו המנהג שלו הוא רוצה שישאר לו שנה הבאה אין אם כן יבוא משיח, יהיה תחיית המתים אז עמד צריך להתאבל, נגמר, אין שום דבר אבל כאן אנחנו מדברים במקרה שלא יהיה חס ושלום כמו שעשה רבי יצחק מברדיצ'ו היה שנה של החתן את בנו אז כתב שעמד בבנו שיכין לו הזמנות שישלח לאנשים אז הכין את הזמנות תראו לו את הנוסח של ההזמנות כתוב החופה תערך בדוד דיצ'ו בבית כנסת הגדול וכו' לקח את ההזמנה וקרא אותה מה? זה לא ישנו עוד 3-4 שבועות עד שיגיע אותו היום, ואתם מאמינים שלא יבוא משיח 3-4 שבועות? מה פתאום? חש ושלום, אני לא מסכים טובה כזה. אז מה לכתוב? לכתוב, החופה שתקיים בעזרת השם בכותל המערבי בירושלים עיר הקודש, ביום פירוש הפיורית. ואם חש ושלום יגרמו עוונות ולא יבוא המשיח, אז תערך בברדיסו ומתכסת הגדול שלך. טוב, אז כל שעה קבינו וצפינו כל היום. נחזור עני שלנו, אז זה שאמרנו, ואם הוא לא מבטל את המנהג שלו בסמיתות, אלא אותה שנה בלבד, כמו שאמרנו, יש לו ברית מילה, ולא תמיד יהיה לו ברית מילה דווקא בימים האלה, אז לכן הוא מבטל את זה רק חד פעמי, אין צורך לעשות התרה מצד הדין. אם יעשה התרה, תבוא על הברכה, אבל לא חובה. אם יוצא לעשות התרה, אין את זה הפסד. מה הוא עושה בהתרה? הוא אומר, אני נחמתי שנה, עמדתי בלי נדר. אין בזה כלום. אבל מצד הדין שאל אותנו, אני קשה לי למצוא 3 חכמים שעשו לי התרה, ולא רוצה לצפה לכל אחד ואחד את כל הסיפורים שלי. אז הוא אומר, לא צריך. פעם אחת פעמי, רשאי אדם לבטל את המנהג שלו לצורך מצווה. כמו פה, לצורך מצווה, רוצה שיהיה בשעת הברית, שיהיה שמח וטוב לב אחרי תספורת. אז זה אפשר, אין דבר. וכבר מצאנו שחדק את החדוק הזה, הגאון בענודע ביהודה בספרות דגון מלובה ביורד העס סימן רשיו דלת. שם כתוב על כל מנהג שאדם נהג והוא מנהג טוב, אם הוא צריך לבטל אותו צריך לעשות התרה. כותב שם דגון מלובה, הנמלא כשהוא רוצה לבטל את המנהג שלו מכל וכל. שם מדובר לגבי תעניות, אדם שנהג לתענות למשל כל ערב ראש חודש. יש אנשים חסידים מה שם עשה שמתענים כל ערב ראש חודש, יש מתענים ערב ראש השנה ורוצה לבטל את המנהג הזה, כאזכיר וקשה עליו התענית את זה, תקף עוד מעט יהיה צום גדריה, תענה גם ערב ראש השנה וגם צום גדריה, קשה עליו, ועוד מעט יהיה כיפור גם כן, אדם שעד בעין זקנה לא כמו כשהוא צעיר לא קפצו כל כך ורוצה לבטל, אז חייב לעשות את התרה. למה? זה מנהג טוב שנהג על פי דברי המדרשים ולא עמד בלי נדר, חייב לבטל, לעשות את הרע על מה שלא עמד בלי נדר, ואז יהיה מותר לו לאכול. זהו הדין שיש לנו לגבי מנהג טוב שאדם נהג ורוצה לבטל אותו כדין. או שהיה נוהג להתענות ביום פטירת אבא שלו, או פטירת אמא שלו, שזה מנהג טוב, כמו שכתוב בשולחן ערוך סימן תף קוס סמן חט, וגם ביורי דעה סימן תף בית, כתוב שמה שזה מנהג טוב, שאותו היוזה על ידי התענית, אדם נעשה בו את השעה, שפר רוח, וחוזר בתשובה, קרוב הוא יותר בתשובה. זה אמצעי, התענית הוא אמצעי לתשובה. באותה שעה דנים את אבא שלו, ברם מזכה אבא, אם הוא בעל תשובה, אם הוא באמת נתהב במעשיו הטובים. אז דנים את אבא שלו לזכות, והם לא חס ושלום לחובה. לכן נהגו לעשות באותו היום השכבות, לימודים, וכיוצא בזה, מוסיפים מצוות מעשים טובים, צדקות, כל זה לנו נשמתו שאין נפטר. אז יש אנשים שנהגו במנהג הזה, יש אנשים שלא נהגו בזה. בפרט מישהו תלמיד חכם, ורואה שאם הוא יתענה, אז זה יגרום לו בטל תורה. לא יכול להתרכז כל כך הרבה בלימוד שלו. אין ספק שאדם שהוא אכל ושתה ושבע ודשן, לומד בצורה אחרת, דעתו רחבה, יכול להקשות, יכול לתרץ, יכול לחדש. ואם הוא מסכן כל היום ההוא ככה, שפר רוח, שפר ברך וקומה, אין לו דובו בלעמו, לומד אפילו כשלומד, לומד לשפה ולחוץ. אז אכן הוא יכול להזיק לו התענית מבחינה הזאת, מבחינה רוחנית, יכול לא להתענות. זה עניין של מנהג, זה דבר שהוא חובה. אף על פי שיש לו אסמכתה, גם דבר רבותינו, מסכת צבעות, כתוב כיום שנפטר בו אביו, כיום, הרי עלה שלא אכל בשר, שם לא כתוב תענית, והיו אוכלים בשר ויין באותו היום. אבל בכל זאת יש מזה איזה סימוכים, ולכן אלה שנהגו נהגו, לא נהגו לא נהגו. איש נהג כל השנים שלו להתענות, 3 שנים ויותר, ולא אמר בלי נדר. אחר כך שהגיע לגיל זקנה, קשה עליו ותענית, ורוצה לבטל את המנהג הזה, גם כן יעשה הצהרה, יאמר אני מתחרט שלא עמדתי בלי נדר, ואז מתירים לו, ויוכל לאכול. כי זה כל מצווה, כל מנהג של מצווה, שאדם נהג ולא עמד בלי נדר. עכשיו כל זה כשהוא רוצה לבטל את זה כדין, אבל הוא רוצה שנה אחת לא מרגיש טוב. הוא עדיין צעיר ברוך השם, 40 שנה, פחות, יותר, חושב שבאזת השם שנה הבאה اطعم حزر اطعم من هاك شلو ركشنا هاك من شحلات سموخ ليوم التعني فعدين وحلش مرود من محلش شلو هزور سنة بطل يخوني بطل افلو بديها ترى يخوني اخوه بدي شلو بديش يستري خلاشة تتسي شلوشا خخمين شيطيرو له شو بلا يمني حمتي لا تريد شو دفر كيفان شو هو ان دعتو لبطل زي مكل بخول زي كتل دقون مرابا לגדר הטעניות האלה ובנים של מצווה כאלה. כיוצא לזה, כותב רבי יהודה אייש, גם כן מדעתו, גם הוא כותב את הסברה הזאת. שיש חלוק בין אדם שמבטל את מנהגו הטוב, כדיל, צמיתות, ובין שמבטל את זה חד פעמי. שם הרב מדבר לגבי למשל שבוע שחר בתשעה באב, או ראש חודש שנפל, ראש חודש אב ואילך, ששם יש לנו הדין, מנהג פשוט בצד הדין אין סור של אכילת בשר ושתיית יין רק בשדה המרסקת אבל מנהג פשוט במקומות האלה מראש חודש כבר לא אוכנים בשר אז האיש הזה נגיד נאותה שנה חלה היה חולה לא מרגיש טוב והרופא צבע לה שיקח בשר עוף או בשר ימה והוא מוכרח לציית לרופא כשהוא חדש מרגיש לך משהו חדש שמעתם מאוד לפשתכם אז רוצה לאכול בשר ושתי את זה אפילו בלי התרה כך כותב הרב אפילו בלי התרה אשר לעשות כן כי הוא אין דעתו לוותר מנהגו כליל רק אותה השנה שהוא לא מרגיש טוב וחזקה עליו תקודת הרופא וצא לו לאכול אז הנהג בהם מנהג דרך אחרת אין צריך לעשות התרה זה שכותב בודע יש גם בשביל תשובות חתן סופר גם כותב אותם לבלים יש מערש אינגי עוד כמה תשובות שכולם מסכימים לנקודה הזאת יש חולקים גם כן רבי יצחק מאיו בשפת הים שלושה תשובות שפת הים לא כותב כך אבל כיוון שזה כולו עניין דרבנן אדם שמבטל מנהגו מנהג טוב שאדם נהג מבטל אותו הגמרא אומרת עובר משום בל יחד אומר שמהרן זה בנדרים תתבר וגם פעדף וכותב שמהרן שאינו בל יחד דהורייתא אלא משום בל יחד כלומר שום דרבנן כי הוא לא רוצים לפי נדר הוא אמר נדר אמר כולם לא אמר שום דבר כן, הסור של בליחל הזה הוא דרבנן וכמה שבכל מחלוק דרבנן כמה הספק דרבנן לכולה לפי כך אם הוא מבטל את זה חד פעמי אין צורך לעשות את הרה ואם יוצא לחוש לדעת מי שחולק רוצה לעשות את הרה תבוא עליו ברכה בתור חומרה בתור חסידות אבל אם יקשה עליו יכול להקל גם חתן שנושא אישה בימים האלה כמו שאמרתי לגבי שלושה בעלי ברית שביום שיש להם ברית רשאים להסתפר זה דבר גם חתן אם הוא רוצה להתחתן נגיד למדרת והוא נוהג כל השנים כמו רבנו הארי לא מסתפר עד ערב חג השבועות אבל אותה השנה שהוא חתן אז הוא רוצה כמו שכתוב חתן דומה למלך במלך כתוב מלך ביופיות חזינה עיניך שמעת שהוא יפה לא מנובן עם שערות תבוא הכלה שלו תראה אותו ככה מנובן תתלו בעתה ותברח לו איזה מין חתן זה חסן חסן זה לא חתן כן לכן מי שזה הוא רוצה ללכת להספר מלך ביופיות לא כל זמן אדם מתחתן ולכן רוצה להקל בדבר יש לו להקל בדבר אפילו התארה לא צריך כיוון שלעתו שנה הבאה יחזור אותו על למנהגו אז אפילו התארה לא צריך יכול כמו שאמרנו ללכת ולהסתפר בערב חופתו ולא עוד אלא לא רק בערב חופתו הרמב״ן כותב הרמב״ן בספר תורת האדם הוא מדבר שם לגבי חתן שלא עלינו בתוך שבעת ימי המשתה שלו קרה לו אסון שנפטר אחד מקרוביו שחייה מתאבל עליו או אביו או אמו או אח או אחות או בן או בת מנשואים קודמים והנה הוא משכן אבל אבל לפי הדין קודם גומר את שבעת ימי המשתה שלו נגיד ביום ראשון יום שני אחרי החופה ליל החופה כבר עבר והנה קרה אסון ביום ראשון או שני לחופה שלו נפטר אחד מהקרובים והוא צריך להתאבל אבל לא מתאבל בתוך שמחת ימי המשתה שלו אם מערבים אבל בתוך שמחת המשתה גומר גם ימים טובים שלו הם אז לכן גומר שמחת ימי המשתה ואחר כך חושב באבל זהו הדין שכתוב בשולחן ערוך גם כן סימן שמבית ביורדה וזה ההלכה הזאת לומדים אותם לתוך הגמרא בכתובות דף ד', שם יש הלכות דברים בדברי הראשונים, וכך לומדים מהסוגיה ההיא. ובכן, כותב שם הרמב"ן, האיש, החתן הזה שהוא צריך להשלים שבחת ימי המשתה, ושמח את אשתו אשר לקח, לא מערבים עבד בשמחה, לכן הוא צריך שמח את אשתו אשר לקח, אז הוא גומר שבחת ימי המשתה שלא כרגיל, לא מתאבל, לא קורע, לא שום דבר. עכשיו כותב הרמב"ן, הוא רוצה להסתפר בתוך שבעת ימי המשתה שלו, רשאי, אף על פי שנקבר מתו, באמת הוא עבל, אף על פי כן, כיוון שרבותינו קבעו שנוהה קודם שבעת ימי המשתה שלו, פני שהם ימים טובים שלו, וכתוב מלך ויופיו תחזינה עיניך, והחתן דומה למלך, כמו שכתוב פרקי רבי אליעזר, לכן רשאי להסתפר יום יום. צריך להתגלח יום יום, כמו שיש אנשים מתגלחים זקנם כל יום, כמובן בהיתר במכונה, אבל לא ללחוץ על הפנים, בפרט עם מכונות חשמליות האלה יש מהן הרבה בעיות, לכן כמה שאפשר לא ללחוץ על הפנים כדי שלא להיכנס בספק דאורייתא. אם לוחץ במכונת החשמל גילוח, מכונת גילוח חשמלית, לוחץ על הפנים שלו, ואז זה נעשה ממש חדק, זה השחתה ממש. אז אין הפרש אם משחית את זה בתער או במכונה. איפה כתוב בתורה לא תשחית רק זקניך בתער? לא כתוב. כל השחתה, כל השחתה שהיא עוקרת את השיער מעיקרו, וכל גילוח במכונה חשמלית זה מסוכן מאוד. אם הוא לוחץ מאוד מאוד על הפנים, מוליך ומביא הרבה פעמים, אז יהיה ממש, אם מעביר את היד שלו אפילו מלמטה למעלה, לא ירגיש כלל שיער. אז זה ממש פירושו שחתכם עליכם, צריכים לעבוד במשכן, אסור לכם לגדל פרע צער ראשכם. כלומר, לנהוג אזילות של תספורת של 30 יום, אומר הנה מכאן ראיה שאבל אסור בתספורת כל 30 יום. אבל הפוסקים חוקים עליו ואומרים לא, זה התספורת היא רק מדרבנן, ומה שנזמר ככה פסוק כתוב על הנוהג שהיו נוהגים. אז גם כן, אז נהגו הרבה דברים, אפילו שעדיין לא נאסרנו מהתורה. חכמים אחר כך באו ועשו את זה. אבל זה היה נוהג, ולכן אל תנהגו כשאר הבריות. אבל זה לא משמעות פירושו שעשו תספורת מן התורה. חולק הראש על דברי הרעב"ד, וכן כאן כשאר פוסקים חוקים עליו. אבל בכל אופן, זה אנחנו רואים, יש לו רמז בתורה. לכן, אפילו כן, אמרנו, מכיוון שהתחיל כבר בשבעת ימי המשתה, ואחר כך קרה לו אסון של אחד מהמשפחה שלו, אז הוא גומר שבעת ימי המשתה ורשאי להסתפר, עושה בדיוק כמו כל חתן שבעת ימי המשתה שלו, לא מעשה שום דבר, כדי שיוכל לשמח את אשתו אשר לקח. אז מותר לו גם כן, כמו שאמרתי, להסתפר, להתגלח כל שבעת ימים מותר. עכשיו דבר גם כן לגבי העניין הזה, החתן הזה התחתן בתוך ימי הספירה, בתוך ימי הספירה, אפילו שהוא נהג נגיד למשל עד אחרי עד ערב שבועות עד שהוא מסתפר, כאן אפשר להקל. באותה שנה שהוא כבר חתם יש לו סיבה טובה, כמו שאמרנו, ואפילו התרה לא צריך, יכול להסתפר לא רק בערב חופתו אלא בכל שבועות ימי המשתה. אם ירצה להסתפר רשאי. מרן סתם דבריו ואמר נוהגים שלא לשא אישה בימים האלה עד למדלת לעובר. תפורש בתשובת הרשבית רבי שמעון בר צמח שהאסור שנשואים בתספורת כחדש הריאן, דין אחד להם שאין מותרים אלא רק בין המדלת בבוקר. כותב למדלת בבוקר, אבל כבר אמרתי השנה זה נקרא שמו שעת הדחק, ותראים אנחנו בליל למדלת, אבל לא בלג, בלג עצמו, רק האשכנזים נוהגים להקל, פני ששומרים לעומר עצמו הוא יום טוב, וגם אנחנו ככה נוהגים, לא אומרים בו את החלונים וכיוצא, אז יש בו גם כן חשיבות יום לג לעומר. ואף אפי כן, לעני התספורת, דעתו של מרן, כמו דעת הרשבץ, רבי שמעון בר צמח, שלא להסתפר עד למדלת בבוקר, ואמרנו שהשנה יש שעת הדחק, סומכים מדעת רבינו תם, וכן הרמב"ן, ורבי אברהם בן נהר, והסמק, והרדווס, לכן מקילים בדבר הזה. כל פנים, לגבי אמצע ימי הספירה, באמצע ימי הספירה לכאורה, כותב הרדווז בתשובה, לכאורה יש מקום להקל אם עדיין החתן לא קיים פירה ורבייה. חתן צעיר, עוד לא נשא אישה, פעם ראשונה שרוצה לשא אישה, צריך להקים קצת פירה ורבייה, אומר שאפשר להקל אפילו בתוך ימי הסיליון. למה? בנחוש נוהגים שלו לסייסה. המדובר באדם שכבר קיים תראה ורדיעה. כי לא יעלה על הדעת להחמיר באבילות של הימים האלה, שזה אבילות עתמדה של רבי עקיבא, יותר מאשר אבל ממש, אבל ממש שקרה לו אסון. והוא צריך להתאבל. ובכל זאת, כתוב, אם לא קיים תראה ורדיעה, רשאי לסייסה תקף ומיד אחר שבעה. כמה לתת שבעה? בתוך 30, מותר לו להסתכל, אפילו ש30 יום אסור בשמחה. כל אבל 30 יום אסור בשמחה. אם מזמינים אותו לאיזה חתונה או לאיזה מקום של שמחה, אסור ללכת שם. ובכל זאת, עדיין לא קיים פירה ורבייה, רשאי לעשות חתונה בתוך ה30. למה שעדיין לא קיים פירה ורבייה? וכן מי שאין לו מי שישם לשנו, או מי שיש לו בנים קטנים ו... אין לא יכול לבדו לטפל בהם, אז תראו לו כדי שיסעתק לכם מיד אישה, כדי שיהיה מישהו בבית שאוכל לטפל בהם. הוא מזכן הולך לעבודתו, ישירה לו אשתו המנוחה, ישירה לו ילדים קטנים, והוא לבדו לא יכול לטפל בהם, צריך ללכת לעבודתו. מי יטפל בילדים הקטנים האלה? ותראו לו אפילו בתוך 30 שתלך ויתחתן, כדי שתהיה איזה אישה שתוכל לטפל, תהיה עקרת הבית לטפל בילדים הקטנים שלו. כן, אחד משלושה, או שלא קיים פירה ורבייה, או שיש לו בנים קטנים ואין לו מי שישמשנו, אין לו מי שישמש אותם, או שהוא אדם מבוגר מאוד, זקן, הוא בעצמו לא יודע לעשות שום דבר ורוצה מישהו שישרת אותו, אז מותר, גם כן בתוך 30 מותר. אז כל הדברים האלה שיתירו שמה באבילות ממש, באבילות ממש זה דאורה, זה מדינה ממש, אז זה לא נדבל. אם שמה מותר, אז למה פה יהיה יותר אסור? בספירת, בימי הספירה, שזה כולו מנהג שקרה בזמן הגאונים, יהיה חמור מטר מאשר אבל. לכן אומר, אם חתן עדיין לא קיים פירה ורבייה, רשאי לשא אישה בימים האלה. זה בניגוד למה שסתה מרן. מרן כתב סתם, נוהגים שלא לשא אישה. אם ככה יהיה צריך לומר, אם קיים פירה ורבייה, לא קיים, כמו שחלק מרן בעצמו, ביורד העס, מה שצדיק א', כשכתב שחתן אסור בשמחה, לחלק, אם בכל זאת הוא מוצא לשא אישה, אם לא קיים פירה ורבייה, מותר, או שיש לו בנים קטנים, מותר. ופה הוא לא חלק, כתב סתם, שזה אסור, שנוהגים ככה שלא. אבל הרדב"ז הוא לא יחידי בדבר הזה. כדברי הרדב"ז כותב גם כן הרפרי חדש. גם הוא כתב את זה, יכול להיות שהביא את הרדב"ז, אבל הוא כותב גם כן, הוא מוסיף שככה מנהג. כנראה בזמנו של רפיר חדש, לפי 300 שנה, כנראה שככה היו נוהגים, גם אז. שחתן, שהוא לא קיים פירה ורבייה, צעיר, מותר לו ללכת להתחתן. היו עושים רק על מי שקיים פירה ורבייה, שיש לו בן ובת. אדם יש לו בן ובת, קיים פירה ורבייה. פחות מזה לא. כנראה שבזמנו היו נוהגים עדיין להקל. וכדבריו כותב גם גיסו, רבי עזרא מלכי, יש לו ספר מלכי בקודש. זה גישו של הרפרי חדש. גם הוא כותב אותו דבר, כותב, אם לא קיים פירה ורבייה, מותר. כך כותב מדעתו גם כן רבי מנחם גינון זנו, מביא אותו כנסת הגדולה. מביא אותו, כותב שמותר, אבל כותב, אבל בקושטא לא נהגו כן. בקושטא, בעירו של הרב כנסת הגדולה, כותב שלא נהגו כן, אלא בלי שום הבדל. במי שקיים פירה ורבייה, מי שלא קיים פירה ורבייה. לאחרונה, רבו הפוסקים שעצרו, מהם הרב פרי האדמה, שכל מנהגי ירושלים מבוססים על דבריו. הרב שהיה פה ראשון לציון לפני 240 שנה, רבי מיוחס בחר שמואל בספרו פרי האדמה, שנלקטו ממנו ספר מנהגי ירושלים, נלקטו מתוך ספרים ארבעה חלקים של פרי האדמה, או מזבח אדמה שחבר הרב. כן, ושם כותב בפירוש אין הפרש בין אם קיים פירה ורבייה ושלא קיים, שככה מנהג. וגם רב חידה בספר מחזיק ברכה גם כן כותב שככה מנהג. כנראה שאחר כך השתנה המנהג בזמנו של פרי חדש עד פרי האדמה, ולכן למעשה המנהג פשוט היום שלא מבדילים בין מי שקיים פירה ורבייה ומי שלא קיים פירה ורבייה, אלא אם כן יש צורך שעת הדחק גמור, אז יש להכיר בדבר. אז צריך, כל דבר צריך מתון בדבר הזה, אם אנחנו שעת הדחק, כל אחד יגיד שעת הדחק, צריך הרבה מתון בדבר, יעביר את זה לבית הדין, אם בית הדין יאשרו, יעשו. או הרב הראשי של המקום, שאם הוא בר סמכה, מתחכם, אז טוב הוא יעיין בדבר, אם אין באמת צורך, כגון שהחתן ממהל לנסוע, יש לו תעשייה, יש לו בית חרושת בחוץ לארץ, הוא מורח לנסוע. ומצא, פגש את הבחורה הזאת, אלוקים מושיב יחידים ביתה, יחידים, זה יחיד והיא יחידה. בא הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מזלזל זיווגים, פתאום ראה אותה, כמו יעקב אבינו, הלך ורואה את רחל וכבר הוא נושא אותה, עכשיו זה הדרך. רק הקדוש ברוך הוא מזלזל זיווגים. ונזרק ברוך השם בת זוגו, והוא רוצה לעשות את זה בתוך ימי הספר, רק כדי שילך, אם לא ילך שם, יש לו פוענים, מי שיושב, יש לו פוענים ולא יושב עמהם, לא משגיח עליהם, יחריבו לו את הבית שלו, כמו שגמרא אומרת, מי שמיח לו אביו מעות ורוצה לאבדם, יזכור פוענים ולא יושב עמהם, אז זה יאבד כל ממונו ביום אחד. כי הפוענים האלה הם לא עומדים על הראש שלהם, זה יקרא אתון וזה יקרא וזה ישתה תה וזה ישתה קפה וגמרנו, וזה מה שיעשו. כן. אז חזרנו לעניין, כשיש צורך, כותב בספר נווה שלום של בידיהו חזן, שהוא עשה גם בספרו תעלומות לב, שהוא עשה מעשה והקל בדבר הזה. ולכן יש עוד כמה שמכירים את זה. רבי אהרון בשמעון, הוא עשה מעשה גם כן. כשהיה צורך קל, אז הוא הקל בדבר. ונשענו דבריהם על ספר חנוך בית יהודה, ספר שחבר אותו גאון אחד לפני 250 שנה. אז הוא כותב שם גם כן, כל שיש צורך או שעת הדחק אפשר להקל, כמו שאמרנו, לא נותנים תורה כל אחד ואחד בידו, מוסרים את זה בידי הרב. הרב ידע שהוא יתחשב גם כן עם הגולה שכתב הרב פרי חדש, פרי חדש במלחמת דינוזנו, כמו שזכרנו הרדב"ז ורבי עזרא מלכי, וגם משעות יעקב כותב כך. אז תחשב עם כל השברות האלה שלא קיים תירה ורבייה, ויש גם כן נוסף הזה גם לצורך, כמו שהזכרתי, יש עד הדחק יכול להקל. יש חילוקי דעות בספרי האחרונים אם מותר ללבוש בגד חדש במאה הספירה ולברך שיחיינו. יש בספר דקת יושר שחבר תלמידו של בעל תרומת הדשן, הוא סובר שלא לבוש בגד חדש בימים האלה עד ל"ג לעומר, שצריך לומר לא לברך עליו שיחיינו. כך דעתו של הרב בעל תרומת הדשן. אבל כמה אחרונים דחו את הסברה הזאת. בספר פחד יצחק של יצחק נברונטי, גם כן חי לפני קרוב 300 שנה, הוא כותב שלא שמענו מעולם מנהג כזה, והמנהג פשוט שלובשים בגד חדש ומברכים שיחיינו. אין צורך לומר שמותר לקנות בגד חדש, בפרט לחתן או כלה שצריכים להתחתן תקף בל"ג לעומר או תקף אחרי ל"ג לעומר. אז כדי להכין, לא מכינים ביום האחרון, אז צריכים להכין להם מלבושים וכיוצא, אין בזה שום איסור. יחדש אותם אחר כך כשיחתן. אבל לפני כן מותרים לקנות או לתפור או לעשות כל מה שנחוץ עם בגדים חדשים. זה לא, אין להשוות את זה לימים שבין המצרים מראש חודש אב שכתוב במעטים בשמחה, שאז לא תופרים בגנים חדשים, לא עושים דברים חדשים. וגם פה גם כן אותו דבר, צריך להשוות אותם, כי ימי ספירת העומר אין הם זה זמה פורענות כמו שימי בין המצרים. במצרים אנחנו לא מברכים שיחיינו אפילו על פרי חדש, אבל כאן ודאי שמותר. כל פרי חדש שאתה מוצא, הן בחול, הן בשבת, מותר לברך עליו אחד שיחיינו. כך העיד בספר פחד יצחק, גם בספר עיקרי הדת, הרב דניאל טירני, נותן כותב המנהג פשוט להקל בדברים האלה. גם בספר ביומר מאיר, של מאיר ועקמין, הרב של טבריה, גם כן כותב בספרו ביומר מאיר, להקל. כך כותב גם כן מאמר מרדכי, רבי מרדכי כרמי, שמעולם לא שמענו ולא ראינו מי שיחמיר לברך שהחיינו על פרי חדש. יש בספר אורחות יושר, שמביא אותו רבי חיים פלאצ'י בספר מעיד בכל חי, שהוא כותב מה שאומרים שלא לברך שהחיינו על בגדים חדשים או פרי חדש, שיחת נשים הוא, כך כותב שם. אבל הוא לא ראה את הספר דקת יושר, זה היה בכתיבת יד, זה תרומת הדשן, אי אפשר לומר עליו חס ושלום שיחת נשים, זה מקומות, תלוי הכל במנהג המקום. יש מנהג מקומות שהחמירו, יש מנהג מקומות שהקלו בדבר הזה. למעשה, אם אחד שואל אותנו, מקום שלא נתברר המנהג, מעמידים אותו על עקר הדין. לכן מותר לבוש בגד חדש או בנך שהיינו, אם יש לו צורך בכך, בכל אחד הזה אחרי רגע, אומר עדיף, אבל אם אין לו הבגד שלו לא בסדר, לא מלבוש יפה, מה נהיה מכבד יותר, זה כבוד של האדם, על בושו, ורוצה לבוש את זה, יותר טוב שיחדש אותו כמובן בגד חדש, יחדש אותו ביום שבת, ויברך עליו שהיינו. פרי חדש, אין בזה שום מניעה. מתי שיבוא לידו, אפילו במצרים התורי זהב חולק על שולחן ערוך שאמר שיש להיזהר שלא לברך הפלא חדשי אחיינו, והוא חולק עליו, אומר מי אמר, אומר השאיר את זה אחרי תשעה באב, מי אמר שיחיה אחרי תשעה באב, חיים בידו, וכתוב בראשון מסוף קדושין, עתיד אדם מכן את הדין על מה שראתה עינו ולא אכל. אדם ראה איזה דבר, פרי, מתאבה לו ולא אוכל, מונע את עצמו שישהו קמצן, לא רוצה להוסיף כסף על זה, עדיין זה יקר, אז זה עתיד יותר נתנים, שם יענישו אותו על זה. אתה ראית, למה לא ברכת את הקדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו, וכן כתוב שם רבי אלעזר מפדת, היה עני מרוד. והיה חוסך פרוטה בפרוטה, היה לו קופה אחת ששם להם שמה פרוטות, כדי שכל פעם שיראה פרי חדש, יקנה מאותם הפרוטות שהוא חוסך לו. פני שכמו שאמרנו, עתיד יותר נתנים על מה שראתה עינו ולא אחת. לכן אומר התורה זהב, למה נשאיר את זה עד אחרי זה? מי אמר שיחיה אחרי זה? לכן הוא חולק השוחח, אפילו שאנחנו לא נוהגים כמו התורה זהב. אבל אלו האחרונים, הכל פנים סומכים עליו לגבי שבת, שבתות שבין המצרים, אפילו שהרב הארי כתב בספרו שער הכוונות שלא כדאי לברך גם בשבת, אבל הוא לא אמר את זה, רק בתור חומרה כתוב שיזהר, ולא כותב אסור. אז לכן אפשר להכיר לכל הפחות בשבתות שבינתיים שבין המצרים מותר. וכל שכן, במסך הספרה אי אפשר להשפוט אותם לאותם ימים, שם אותם הימים, עם פורענות, אסון לכל ישראל, חורבן הבית, כמה היה חמור, וגם כן כמה טבח עשו בעם ישראל, אנשי ביתר, וכן בזה, כל אותם הגזרות שהיו. לפי כך החמירו כל כך, אבל בימי הספרה לא היה דבר כזה, פעם אחת פעמי, מה שהיה בתלמידיו של רבי עקיבא. לכן אין מקום לעשות, להוסיף חומרות על גבי חומרות. לפי כך מותר לברך שהחיינו, הן על פרי חדש והן על בגל חדש. בגל חדש מחמירים יותר, שישאירו את זה לשבת. אבל פרי חדש, בין בחור בין בשבת, ולא ידחה את זה. והוא הדין, אדם שרוצה לסייד את הדירה שלו, דירה שלו גם מלוכלכת. לפני פסח, זה יקר, כל הסיידים שהם הרבה עבודה. אמרו, תבואו, לא, אני עסוק עכשיו. קבעו לו תור מסכן, היום כל התור נשמע בארצנו. קבעו לו תור אחרי פסח, אחרי פסח עומר, מה יעשה? מתי לעשות, אפילו במי הספרה, אין להחמיר בשביל הדבר הזה. זה דומה לאחרי תשעה באב, כלומר אחרי חודש אב, שכתוב מעטים בשמחה ולא יסייד ולא יחייר את ביתו. יש שם משהו מיוחד, כמו שאמרנו, זה דבר מיוחד בשביל חורבן הבית, אבל עכשיו זה אין הטעם הזה, לכן יש מקום להקל. או אדם שהיו בעיות של החליף דירה, קנה דירה, רכש דירה, ולא נגמרה. חשב לקרס לפני פסח, לא, נטרף השעה ולא נכנס. או שהפועלים הרשעים האלה של השטחים לא באו, והשטחו להם שטוח שיבות המחנה. אז לא באו, ממילא, נשארה עבודה, חצי עבודה. לא גמרו, לא יכולו לגמור את הדירה. עכשיו ברוך השם גמרו, הם גם כן נגמרו, התחסלו מן העולם מרצון. כן, באים, עכשיו באים, מוכנים לעבוד, גמרו את העבודה. הוא רוצה להיכנס בתוך ימי העומר, בתוך ימי הספירה, רשאי להיכנס. ולא צריך להיות, כמו שאומרים, ווסווס. אתם יודעים מה זה ווסווס? אתה פחדן ככה, מוגלב. לא, זה לא סימן טוב, סימן טוב, סימן רע. אני רוצה לעשות קשקושים כאלה. בשביל מה? צריך שיהיה דעתו אמיצה. זה לא הזמן, דבר בעתו מטוב. הגיע הזמן, ייכנס. בעזרת השם בשעה טובה, יעשה חינוך הבית, יקרא עטרה חכמים, ישבו, ילמדו, אז בעזרת השם אין שומר מצווה לידע דבר רע. לגור בארץ ישראל, להתיישב בארץ ישראל, לרכוש דירה בארץ ישראל, זה מצווה. שרבותינו הטילו אפילו שבות ברבנן בשביל המצווה הזאת. כמו שכתוב שם, קוטנים ערב עונו אפילו בשבת. הולך אצל גוי בכל ימייה בזמנם, מי שמעדיר בספרי אחוזה, מי שכותב, זה היה גוי. וקנה את הדירה ביום שבת. גמר אמרו את המקח לפני כן. אבל בא ביום שבת, בוא נלך לנשום את זה, כדי שלא יתחרט הגוי, פוחד. מחמתי, כל עוד לא כתוב את זה בטאבו, יכול להתחרט. אז הוא צריך לחשוט את הפקיד הזה שיכתוב. אז הוא לא עושה כלום, רק אומר לגוי. אומר לגוי הפקיד, שירשום, שמו כך וכך, גוש כך וכך, חלקה כך וכך, מספר כך וכך, יכתובו הכל, והוא כותב, ממילא, אפילו שהגוי כותב, אומר לגוי שיבוט, הוא אומר לגוי שיכתוב, אומר לגוי שיבוט, אבל רק גבותינו אומרים, משום מצוות יישוב בארץ ישראל, לא גזרו חכמים. גמרא בגיטין דף ח', זה כותב בתשובת הריב"ש, ده جمع رمان كتب ده رمان بحب يسمي شباب كوف لمن أمير لما تسانو شحكمي متيرو شيفوت شيفوت أحد مكو مطفى אפילו מצרג גדולה כמו בשפת ברית מילה. דהיינו, להעביר, שכח המוהל לקחת את האזמד, את הסכין שחותכים את הברית, שכח אותו בביתו, וצריך להוציא אותו דרך כלמלית, דרך גגות, דרך חצרות, ושמרה שעורות בחצרות. כל זה הם דברים דרבנן. ורוצה להעביר את הסכין בעצמו, ממקום למקום, אסור. למה? זה שיבוט. צריך שיומה לגוי, שהוא יעביר אותם דרך כלמלית או דרך חצרות, אז זה מותר. למה זה שיבוט ושיבוט וקום מצווה, אבל שיבוט אחת וקום מצווה לא הותר. ככותבים גם התוספות בגיטין דף ח', שני יישוב ארץ ישראל, כותב הרמב"ן, מסביר, יישוב ארץ ישראל הוא עושה טובה לא רק לעצמו, עושה טובה עם כלל ישראל. כל שמתחזק היישוב יותר, נעשה עוד משפחה ועוד משפחה, זה מחזק את כל היישוב בארץ ישראל. זו מצווה כללית שעושה עם כלל ישראל, עושה חסד עם כלל ישראל. לכן מצווה כזאת יותר חכמים אפילו שיבוט אחד. אבל משאין כן שאר מצוות צריך שבוד ושבוד במקום מצווה. זה כותב הרמב"ן, כותב את זה גם הריב"ש בתשובה סימן צדיק ד'. הרי שמצוות יישוב ארץ ישראל עלית כולנה. לכן אם אדם נכנס לדירה לגור שמה, הוא לא סתם עושה נחיות שלו, זה נכנס ועושה מקיים מצוות וירשתם אותה וישבתם בה, הוא יושב, זה עקר. אם יישאר הבית ככה ריק, זה לא רק וישבתם בה, כן הוא הולך שם, אז מקיים את המצווה. לכן מותר לו לעבור דירה אפילו בתוך ימי הספרה, וגם מותר כמובן לומר לגויים שיחישו את מעשיהם, יעשו שם אפילו יהודי, אם יש לו יהודים, צריך לעשות זכוכיות, צריך לעשות דתות, צריך לעשות כל דברים האלה. אפשר לעשות את הדברים האלה, ואין שום מניעה. זה לא דומה לאחרי ראש חודש אב שלא עושים את הדברים האלה. כמו שאמרנו, יש הפרש, אותו זמן זה יהיה זמן פורענות, חורבן הבית, מה שאין כן ימי ספירת העומר. יש נמנעים ולא נוסעים מעיר לעיר ומדינה למדינה בימי הספירה. גם זה סתם חששה בעל מה שאחד רוצה לחוש יחוש. אבל מצד הדין ודאי שלא מצאנו שום מנהג כזה. אם אדם רוצה לנסוע לחוץ לארץ בשביל דבר שהכרחי, אני אומר כבר אסור לצאת אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ יש טיול בעל מה, זה אסור. כל אלה אנשים שעושים טיולים ונוסעים לחוץ לארץ עושים עבירה, עושים עוון, בני שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ חסר שלום כמו עובד עבוד עזרה, כמו שכתוב בגמרא סוף מסכת כתובות, כמו שמצאנו אצל דוד, כי ירשוני היום ארורים אותם האנשים, היה מקלל את אותם האנשים שגרמו לו שיברח מפני שאול והלך לגת ארץ פלישתים. אומר ארורים האנשים ההם אשר גירשוני היום להסתפח בנחלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לדוד המלך שיעבוד אלוהים אחרים? אלא מכאן כל היוצא מארץ ישראל חוץ לארץ כל עובד עבוד עזרה. כן, הוא נאלץ מסכן לברוח על נפשו, היה בכוח נפש. אז מכאן אומרת הגמרא כל כך זה חמור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל שפנסה זה דבר שהיה פנסה שלו, טוב אין דבר, כיוון שדעתו גם כתקף לחזור. אבל מי שנוסע לטיול אסור לא דעתו לחזור, אסור. כותב את זה גם כהרמב"ם בהלכות מלכים, שכל יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ זו עבירה חמורה. אין מלך איש נעמי כשהוא יצא היה זמן רעב, והיא רעב בארץ, אבל הוא היה עשיר, היה יכול לא רק לפנס את עצמו גם לפנס את אחרים, את העניים. אז הוא התחיל לפחד על עצמו, אמר הוא יתרושש, אני הולך אני בא, אני הולך אני בא, רעב. אז כל אחד רוצה ומה, אחר כך אני יתרושש. ברח משמה קבל את העונש שלו. כתוב שמה וילך איש מבית לחם יהודה, איש לא כתוב אחר כך בשם האיש אני מלך, תגיד אישה וילך אני מלך מבית לחם יהודה. אלא הפסוק רצה דת הרחמים הייתה מצד לחשף עליו, סוף סוף הוא היה פוחד על ממנו. אם כן וגם כן ידעתו לחזור, לא שהלך לשל עמנה שלו לחזור, הוא היה איש צדיק, היה אדם טוב. ולכן קודם כתוב וילך איש עצוב לחסות אותו, לא רצו להגיד את שמו, תפסה מזה את הדיל שחילה לקטריג ושם האיש אני מלך, אוי ואבוי את המסכן. אחר כך בים אותי למלך יש נעמי בשביל שיצא מנס אין חוץ הארץ. הגמרא אומרת, אלימלך מחלון וחדיון יהיו גדולי הדור, بعشر بطبعة عين أبقى بشيش يتكمتنو بحدوش لو يتروششو أزا سعود عزبوت إرس إسرائيل ونعنشو تكفى مياد بعونش الزي بيهموت إلى الملك بيهموت وقام شنهي محلون بخليون بتشعرها مسكنة نعومية الزوت بتشعرها الشام بشنهي بنيها وميشا كنا مفترون بشعرها هي لبودي داري لقامة طبعا كل فاليو زي نحن رؤيين مكان عونش شادام عزيز في ترس عيب وشعر حس عارج إلي مسكينين ما يردين ما إرس يسمونه ليخ بحس عارج يمهم يرئش أمين ربما كخلاء بعونات محدونيين ولا يتطف شكون حس عارج تكتور مين بكزوت مية خيمرة وصحة سراي أدام شمخيشة الملك بباترين سلو هربي يتر حمور ما شمخيشة الملك محمود باترين سلو يشب على يداب سيارة دودي كخا مرجيزة זה חיה מיתה. לכן בארץ ישראל זה חצות הקדוש ברוך הוא, ושם הבא עושה כל מיני עבירות. יש טוב שילך עושה עבירות, שם יעשה יעשה, אחר כך אני חזור בתשובה יחזור. ובאמת שם אין חוק שאסור להחזיר בתשובה. פה יש הרשעים האלה של משרד החינוך, של ראשי משרד החינוך, אסור להחזיר בתשובה. אסור ללכת אצל החיילים לדבר איתם להחזיר אותם בתשובה. אסור לדבר בבית ספר להחזיר אנשים בתשובה. צריך שהחילוני יישאר חמור גדול כל החיים שלו. כך זה אצלם. אבל בחוץ לארץ שם ברוך השם אין חוק כזה. והרבה אנשים שם חוזרים בתשובה. פה היו עוזבים את הדת שלהם, היו מחנכים את הבנים שלהם, חנוך כלוקל של ממלכתי לא דתי, ושמה דווקא שמים אותם בחדר, שמים אותם בישיבה, שמה הולכים כבר יודעים, שהם לא כן יתמעו וילכו לאיבוד, אין להם ברירה אחרת. ויש הרבה אנשים שדברים על לבם, מחזרים אותם בתשובה, עושים חיל, אבל המסכנים כשהם יצאו מכאן לא היו דתיים. ולכן אפשר לומר שלא כל כך אמונם גדול מנסור, אבל אדם ירא שמיים שנמצא פה בתוך עמי אנוכי יושב ועוזב את ארץ יוצא לחוץ לארץ, אפילו בשביל טיול על מנת לחזור אסור. כל שכן על מנת יושב ותשתקע שם פנסה, יש למה שמור הקדוש ברוך הוא נותן פנסה, מה זה? הולך בשביל פנסה על מנת לחזור זה מותר, אבל לדעת שמה כדי שהוא אומר אין לי פה פנסה ועושה לכת שמה חס ושלום, זה אסור חמור. צריך אדם יותר ביטחון בקדוש ברוך הוא. כמה דברו רבותינו על קדושת ארץ ישראל, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, כל הדר בחוץ הארץ דומה כמי שאין לו אלוה, זה דבר קטן בעיניך? מה פירוש דומה כמי שאין לו אלוה? אומר ההפלאה ותנחס לוי איש הורביץ, הוא אומר מה פירוש הדברים, לכאורה רבותינו באים לגנות מי שגר בחוץ לארץ, אבל אתה מוצא את ההפך מהסגנות של דבריהם, אתה מוצא להפך. כל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, אבל האמת אין לו אלוה. דומה ככה. מי שגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אבל האמת יש לו אלוה. מה זה? זה סגנון של רבותינו? מה כוונת רבותינו בזה? הוא אומר כך. בכל מקום, יש אנשים טובים, יראי שמיים, שומרי תורה ומצוות. ויש אנשים כלוקרים, חופשים, לא בועטים בתורה, בועטים במצוות. אומר, מי שגר בארץ ישראל, אפילו הוא לא שומר תורה ומצוות, דומה כמי שיש לו אלוה. למה? ארץ ישראל יש שם אלוה שמכוון אותם. סופו של דבר לחזור בתשובה. אבל מי שגר בחוץ לארץ, אפילו הוא ירא שמיים, וככה דומה כמי שהוא, הוא באמת יש לו אלוה. שומר תורה ומצוות, מתפלל, משכים ערים בבתי כנסיות, אבל דומה כמי שיש לו אלוה. כיוון שחוץ לארץ נמסרה לשרים, לא לקדוש ברוך הוא. תמיד עיני השם אלוהיך הבא זה נאמר ארץ ישראל. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. כן, הקדוש ברוך הוא לא מסר את הנהגת ארץ ישראל אלא בידו, לא הייתה את זה ביד שום שר, רק בחוץ לארץ מסר את זה לשרים. אשר חרק השם אלוהיך אותם לכל העמים. לכן אשרי אדם שבאמת מקבע עליו את היסורים של ארץ ישראל, ישראל כתב ביסורים למה ענותיך ולשותיך כי השם אלוהיך מדרך את ארץ טובה. אדם לא זוכר דרך ישראל רק על ידי יסורים. אז הכל פנים, הסורים אני גם כן, כל העם היושב בה נשאו עוון. הוא מוחד לו כל עוונותיו. אז זה לא מתזוטטיבי שאדם מגוי בארץ ישראל. אם השם זכה אותו ויושב בארץ ישראל, כך מצליח להודות להשם. שזכינו לכך מהארץ אשר משה רבינו לא זכה לה. כמה תאווה, כמה תפילות תתפלל, ולא זכה לה. כמו שכתוב שם שהיה רבה, היה בזירה, היה צריך לעבור איזה גשר. היה צריך לחכות קצת, לא יכול לחכות, יהיה תופס בחדר, יהיה גשרים שלהם, לא גשרים של עכשיו. גשר כזה רעוע, כולו קרשים, עונים ויורדים בו, וצריך לתפוס בחבל, כי רגע חשו שנון גבסה בינו בין המוות והיה מהר באיזה רושה אז אמרנו גוי, מה עמדת לזיזה? מה אתה כל כך ממהר? אמר, ארץ שמשה ואהרון לא זכו להיכנס בה ואני אזכה ואני עוד גם כן התמהמה אין לי זמן להתמהמה והיה כשנכנס היה מגנדר בעפרה היה מסתובב מתנפל בעפרה של ארץ ישראל כרצוע עבודיך את אבניה ואת עפרה יחוננו היה מנשק את האבנים של ארץ ישראל עד כדי כך חבה של ארץ ישראל הייתה קדושה בעיני רבותינו האמוראים לכן בן אדם שהוא זכה ברוך השם ארץ ישראל כמה טובה צריך להחזיק את הקדוש ברוך הוא שזכינו לכך
זה מה קשה אומר, כמו זה קוטף נהד, דבר אין תורה לסוף שנאמר, דבר חפש ומאז רפואי רגיש הרבי אדיר